טוב, רבותיי, אנחנו מתחילים חלק חדש. בזמן הקודם למדנו את נתיב התורה בספר נתיבות עולם של המהר"ל, שכשמו כן הוא עוסק במהותה של תורה. הזמן הזה אנחנו מתחילים את נתיב העבודה. נתיב העבודה פרק א', זה בדף עין זין. נתיב העבודה ממשיך את נתיב התורה על פי הסדר של המשנה במסכת אבות. על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ובאמת המהר"ל ככה בנה את דבריו: חלק ראשון נתיב התורה, חלק שני עכשיו אנחנו מתחילים נתיב העבודה. אם תתבוננו בספר, הלאה תמצאו את נתיב גמילות חסדים. אלה שלושת עמודי העולם שעליהם העולם עומד.
מה פירוש? על המשנה בפרקי אבות, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
נכון, זה מה שאמרנו. זה בסדר? יופי. מה? כמובן, אחר כך המהר"ל ממשיך עוד לפרט מידות נוספות. אבל הוא התחיל בשלושת העמודים העיקריים שעליהם העולם קיים. העולם עומד. באמת צריך להסביר קצת את העניין הזה, שהדברים העולם עומד. מה זאת אומרת העולם עומד? מה הכוונה? במה זה מעמיד את העולם? למה בכלל צריך להעמיד את העולם? העולם לכאורה הוא עומד מצד עצמו, נכון? זה הרי לכאורה סדר טבעי, זה שהעולם עומד, זה סדר טבעי. מה החכמים באו לחדש כשבמשנה אמרו השלושה דברים העולם עומד? על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. מה הם באו לחדש? אלא יש סדר טבעי, ויש לסדר הטבעי תוכן. כמו אדם, יש לו גוף, בתוך הגוף יש נשמה. עכשיו, אם אתה מתבונן בגוף, יש לך הרגשה שמה שמעמיד את הגוף זה הסדר הטבעי של החוקים. החוקים שמחיים, שלכאורה נותנים לגוף קיום. אבל מצד האמת, הסדרים האלה הם תלויים קודם כל בזה שבתוך הגוף יש נשמה. אם לא הייתה נשמה בגוף, כל הסדרים האלה בכלל לא היו פועלים. ומתי זה מתברר הדבר הזה? זה מתברר כשהנשמה חלילה עוזבת את הגוף. פתאום כל הסדרים האלה מתבטלים בבת אחת. באותו רגע שהנשמה עוזבת את הגוף, איפה הסדרים שהיו עד עכשיו מקיימים את הגוף? לאן הם נעלמו? בהתחלה, כן, אדם מתבונן בדברים האלה, והוא חושב שזה כאילו מנגנונים שעובדים מצד עצמם, נכון? כאילו העסק עובד. כל יום, כל המערכות האלה פועלות, הלב פועם, הריאות נושמות וכו'. אבל זה, כל זה מותנה בדבר מאוד בסיסי ומאוד יסודי. שבתוך הגוף תהיה נשמה. אם לא תהיה נשמה, אז כל המערכות האלה בין רגע מתבטלות. שום דבר, הכל, שום דבר לא ממשיך לעבוד. הכל מפסיק. כי באמת כל המערכות האלה הן מערכות שמגלות את מציאות החיים שבאדם. אז צריך לדעת שהעולם זה אותו דבר. אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים המון מערכות טבעיות שמקיימות את העולם. אבל כל זה בגלל שבתוך העולם יש רוח, יש דבר שמחיה את העולם. יש דבר שרוצה בקיומו של עולם. יש ערך פנימי לעולם. יש משמעות לעולם. אם חלילה וחס הדבר הזה מתבטל, בין רגע כל המערכות הטבעיות מתבטלות. מתי הדבר הזה בא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי במתן תורה, שחכמים אומרים שהעולם היה עומד ותלוי עד שישראל יקבלו את התורה. כלומר, תורה זה בעצם הדבר שבשבילו כדאי שהעולם יהיה קיים. ובלי הגילוי הזה, בלי הגילוי של הרצון האלוקי שנותן מטרה לקיומו של עולם, אין בשביל מה לעולם להיות קיים. והתורה יודעת לספר ש1600 שנים אחרי בריאת העולם, כל המערכות האלה הפסיקו לעבוד, הפסיקו לפעול. היה ביטול של מערכות הקיום של העולם במבול. למה? כי לא היה בשביל מה. לא הייתה, הבני אדם לא קיימו את הייעוד של העולם, וזה הכל מתבטל, הכל הפסיק לפעול.
זה לפני קבלת תורה.
נכון. סור מרע ועשה טוב. 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, ועוד 6 דורות מאברהם ועד מתן תורה, שהם דורות של הכנה לקבלת התורה. זאת אומרת ש10 דורות הראשונים התנסו בדבר הזה, שאם העיקר לא נמצא, העולם מתבטל, המערכות לפועלות. אז שלושה דברים העולם עומד, זאת הכוונה. כלומר שצריך לדעת שחוץ מן המערכות הטבעיות שפועלות, יש קודם כל הצורך ברצון הפנימי של קיום העולם. הרצון הפנימי הזה, איפה הוא מופיע? הוא מופיע בשלושה דברים. הוא מופיע בחוכמה שיש בתוך העולם, הוא מופיע בקשר שבין הנברא לבין הבורא, זה נתיב העבודה, והוא מופיע במסוגלות של האדם להיות דומה לבורא. אם כן, חוכמה, קשר בין נברא לבורא, והזדהות של הנברא עם הבורא, זה גמילות חסדים. ועולם חסד ייבנה, לכן גמילות חסדים. אם האדם לא יגמול חסד, סימן שהנברא לא מזדהה עם הבורא, העולם, אם כן, לא דומה למה שהבורא רוצה, אז העולם לא יתקיים. דוגמה, סדום ועמורה. אנחנו עכשיו, אם כן, הולכים ללמוד את העמוד השני. בזמן הקודם למדנו את העמוד הראשון, נתיב התורה, עכשיו אנחנו לומדים את העמוד השני. אומר המהר"ל ככה, דרכו של המהר"ל להתחיל כל חלק וחלק בספרו בפסוק ממשלי. זבח רשעים תועבה. כן, בבקשה. כן, כן, בטח. כן. איך הוא בכל זאת מתקיים? כן, זו שאלה מצוינת מה שאתה שואל, כי באמת הדבר עומד למבחן. אז אתה צודק, טוב ששאלת. מה? כן, כן, ברור. מה? אתה רוצה לטעון שהעיקר זה האיכות. זה מה שאתה רוצה לטעון. כן, ככה הוא רוצה לטעון. הוא אומר, זה לא... אף על פי שזה הוא לכאורה. מה? נכון. כי מפסיקים ללמוד תורה באותו יום.
אני לא יודע, אני שואל.
לא, אתה שואל טוב, כן, אני מבין.
אם יש תפילה, אז גם אם כיפור אין זמן של, יש הרבה תפילה, ראש השנה יש המון תפילות כאלה, זה המון, שם שרה כזאת, הרבה תפילה, אין לימוד. איפה התורה פה באמת תולה העולם של ליבה?
למרות ש... זה מסביר את החשיבות, אבל זה עדיין לא, הוא שואל שאלה, הוא אומר, תסביר לי בפועל, איך זה עובד? התשובה היא פשוטה. העולם, מלא תורה. מלא. אין כמעט מקום פנוי מתורה בעולם. נסביר כמובן. אין היום פינה בעולם שהערכים של התורה לא ממלאים אותו. אין. וזה כמו שאצל האדם, כן, הוא עוסק נגיד בדבר מאוד טכני. הוא עכשיו תוקע מסמרים עם פטיש. טוב, נו, בסדר, אז הידיים עובדות. מה עם הנשמה? הנשמה ממלאה כל חלקי האדם, והיא עושה את האיכות של מה שהאדם פועל. בלי נוכחות הנשמה, לא הייתה איכות למה שהאדם פועל. ולכן כשאנחנו מתבוננים היום בעולם, ואנחנו יודעים שעד היום הספר הכי מפורסם בעולם זה תנ"ך. הכי מפורסם. מתורגם על הכי הרבה שפות. בכל מקום בעולם תגיד בייבל, אתה לא צריך להסביר מה זה. בין אצל בין במזרח, בין במערב, בין אלה שאוחזים בדת כזאת, בין אלה שאוחזים בדת אחרת. הכוזרי, רבי יהודה הלוי, כן? בכל זאת מדובר על ספר שנכתב לפני 1,000 שנים. הוא אומר, טוב, בוא אני אסביר לך מה קורה. אז הוא מעמיד סיפור אמיתי שהיה, של מלך, של איזה עם, נמצא שמה באסיה, רוסיה, שמתעניין באמת. והוא החליט לחקור את האמת. כדי לבדוק איפה נמצאת האמת. אז הוא החליט להיפגש עם גדולי הנציגים, עם הנציגים של הדתות, טוב, נפגש עם הפילוסוף, נפגש עם הנוצרי, נפגש עם המוסלמי, כידוע. סוף נפגש עם הרב, עם החבר. שואל אותו, שואל המלך הזה, כן, שמתעניין באמת, בסוף מתגייר. שואל אותו, תגיד לי, אתה הנוצרי, במה אתה מאמין? אני מאמין בכל מה שכתוב בתנך. ויש לי תוספת. שואל את המוסלמי, במה אתה מאמין? אני מאמין בכל מה שכתוב בתנך. ויש לי תוספת. אז מה הוא אומר? אני רואה שכולכם מאמינים למה שכתוב בתנך. אולי אני כבר אלך למקור? אולי אני כבר אשאל את אותו עם שהוא העם המובהק של התנך? לכן, מגיע לישראל. זאת אומרת, העולם מלא. מלא. מה שהיום מובן מאליו, ברור בעולם, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, זה הכל קניין של תורה. אם לא תורה, זה לא היה בעולם. עכשיו, גם כן אם אנחנו נתכנס לתוכנו, לתוך העם שלנו, ואנחנו מסתכלים על העם, אתה אומר, האחוז קטן הוא שומר תורה ומצוות. לא נכון. מה פתאום? האחוז כמעט, כמעט כל העם אוחז בעיקר התורה. למשל, ברית מילה. למשל, מזוזה. תבדוק. אתה תעשה מחקר, תראה כמה בתים אין להם מזוזה. קשה מאוד למצוא.
אני חושב, 98%
כן, כן, קשה, אני לא מוצא, אני מסתכל, אני אוהב להסתכל על הבתים. לא מוצא. ואני רואה שכנים מסביבי, אנשים בכלל לא קשורים לתורה ומצוות, ודאי מזוזה. ודאי ברית מילה. אנשים מאוד 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 רחוקים. ודאי, ודאי. מה קרה? פעם שאלתי אחד, עשה ברית מילה לבן שלו, תגיד, למה אתה עושה בסיטה ברית מילה לבן שלו? הוא אומר לי, אתה רוצה שאני אגיד לך? כן, זה מעניין אותי. אני לא יודע. לא יודע. אין לי תשובה. כולם עושים, אני עשיתי. אבל לא מדובר בדבר קטן. מדובר באדם שמוכן לקחת את הבן שלו בגיל 8 ימים. ולעשות דבר שאתה שואל את עצמך מה האדם עושה. בכלל, מאז שיבת ציון, עם ישראל חוזר לארצו, הוא חי רק בסמלים של תורה. אני במרכאות אומר סמלים. זאת אומרת, ברור שהתורה כבשה את העולם, היא לא גמרה, לא הופיעה עד שכלול הגדול ביותר, ועם ישראל אין מה לדבר בכלל. רשמית, היום, יום השבת, הוא יום שבו אדם בטל ממלאכה. חוק. טוב, אנשים מחללים שבת. זה פרטי. זה תינוק שנשבע. אבל אני מחליט לחיות לפי הקצב הזה. אומר רבי יהודה הלוי בכוזר, אני חוזר לשם, תסביר לי, ככה הוא אומר, אומר למלך כוזר, אומר לו, תגיד לי, למה בעולם שבוע זה 7 ימים? יש לך הסבר? למה העולם החליט שבוע 7 ימים? שבוע יכול להיות כמו כל דבר, מתחלק ל10 ימים. 8 ימים, 6 ימים. העולם מאמץ שבוע 7 ימים. למה? יש לך מקור? יש לך הסבר? מאיפה נחת המספר הזה 7? תשובה כתוב בבראשית. אז זה תורה עוד פעם. עוד פעם חזרת לתורה. כי אין שום הסבר אחר. אף אחד מדעית לא יסביר לך מדוע אדם החליט שקצב הזמן הוא 7 ימים. 6 שביעי, 6 שביעי. לא משנה מתי הוא החליט לעשות, העם הזה החליט לעשות יום החופש שלו. מה זה משנה? הנוצרים החליטו יום ראשון, והמוסלמים החליטו יום שישי. אבל כולם סופרים 7. למה? כן, העולם מלא תורה. גם העולם מלא אמונה.
זאת אומרת, זה הצד ההופעה הרוחנית המעשית, זה לא הצד של הלימוד בפועל.
כן, בדיוק. שהתורה נתנה צורה לעולם. בדיוק.
למה צריך עוד שני דברים?
מה? או יפה. כן, למה אנחנו צריכים עוד שני עמודים? זה ההוצאה לפועל. מה שהסברתי עכשיו, כן, זה צורת העולם על פי תורה. אחר כך אמרתי, נתיב העבודה זה הקשר. אנחנו, בני ישראל, יודעים איך לפתח את הקשר בינינו לבין הבורא. קשר זה כבר קרבה. זה כבר חיבור. נכון, באופן כללי התורה נותנת צורה לעולם. אבל בני אדם פה, כן, צריכים להרגיש את הקשר הזה עם מי שברא את העולם. אז בעולם לא יודעים בדיוק איך לעשות את זה, ממציאים שיטות. כלומר, העולם מלא אמונה. כלומר, כולם מאמינים בכוח עליון. לא משנה, זה קורה לו ככה וזה קורה לו ככה, אבל זה כוח עליון. אף אחד לא חושב שהוא ימציא את עצמו. אבל איך להוציא לפועל את הקשר? איך לחיות את הקשר הזה עם הבורא? איך יש קשר בין האבא לבין הבן? איך זה בא לידי ביטוי? איך מפתחים אותו? איזה תוכן יהיה לקשר הזה? זה נתיב העבודה. כי אחרי שהעולם נברא, ויש לעולם צורה כללית על פי תורה, בסדר, ואנחנו ממשיכים לחיות. אנחנו רוצים עד רבה, להדק את הקשר בין הבורא לבין הנברא. זה נתיב העבודה. יש מקום לתפילה של כל אדם בעולם, רק כיוון שהם לא יודעים איך, אז הם טועים בכתובת. זאת אומרת, לעתיד לבוא, כולם ידעו את הכתובת. כי ביתי, בית תפילה, ייקרא לכל העמים. כששלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא התפלל אל השם, ביום חנוכת בית המקדש, שהשם יקבל גם תפילת הנוכרי. היום, הלפים. הלפים. מי שמסופק, ילך יום אחד לרובע, לירושלים שבין החומות, ויפגוש אותם. הלפים פוקדים את מקום הקודש, כדי להתחבר אל הכוח העליון. באים מכל העולם גויים. פעם הייתי בכותל, לידי, אני רואה מישהו שומר תהילים בשפה זרה. אני הרגשתי שזה לא יהודי. ומביאים אותם כל הזמן, והם מבקשים את זה, הם רוצים את זה. אז לא עדיין כל כך ברור, בגלל שבמשך הרבה זמן בלבלו אותם, אבל היום העולם מתנער מכל הדברים הלא נכונים האלה, המזויפים האלה, ומבקש קשר עם הבורא. עכשיו נכון שאין להם את הסדרים שלנו יש. אין להם סידור, מלשון סדר. מה זה? איך להיות בקשר עם השם. סידור זה הסדר, איך להיות בקשר עם השם. אין להם. הם סומכים עלינו. ברור שכל העולם, כל אדם בעולם, אמור להיות שייך לקשר הזה עם הבורא. בית המקדש היה בהר הבית מקום עם שלט עד כאן לנוכרים. כלומר, הגויים היו עולים להר הבית ובאים אל בית המקדש וגם מביאים קורבנות. והיו מגיעים עד למקום שנקרא החיל. זה היה גדר שהיה עד לגבול מסוים ליד בית המקדש שהיה מותר לגוי להגיע. ומצאו כתובת ישנה חרוטה. כלומר, מצאו בפועל, ארכיאולוגים, שזה היה קיים. היו באים. וגם העמוד השלישי, מה זה העמוד של גמילות חסדים? העמוד של גמילות חסדים זה שכולם שייכים לטוב. כל העולם, כל בני אדם בעולם שייכים לטוב. אומר החפץ חיים, כולם חייבים בחסד. גם הגויים. זה לא מספיק שבא מזאת לנוח. ואמרתי, עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, גם אצל הגויים, גם עכשיו, לא היה להם שום קיום בלי חסד. הם חייבים לגמול חסד. אם לא עושים חסד, אין עולם. טוב, אז בוא נתחיל לנתיב העבודה. זה הנושא העיקרי, כן, של הנתיב הזה. אומר שלמה המלך במשלי, זבע רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו. שלמה המלך עליו השלום בא לומר על העבודה שהוא אל השם יתברך, שהיא, כלומר העבודה אל השם יתברך, שאין לומר שהוא יתברך חפץ בעבודה הזאת בשביל שהוא יתברך מקבל מזה תועלת מן העבודה, שאם היה הוא יתברך מקבל תועלת מן העבודה, זה אין חילוק אליו, יהיה התועלת ממי שיהיה, רשעים או ישרים, אני מוסיף, הן מרע או מטוב. אבל אצל השם יתברך אינו כך, כי זבע רשעים הוא תועבה, ואם כן עבודה אינה בשביל שהיא לתועלת השם יתברך, אבל היא לתועלת האדם בלבד. נסביר. מיד בתחילת הנתיב הזה, המהר"ל מעמיד את השאלה הכי קריטית בעניין עבודה תפילה. מה השאלה הכי קריטית? מי צריך את זה? כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו, ומיד אנשים או שיביאו כוח בנות בזמן שבית המקדש קיים, ומיד אנשים אומרים הוא צריך, כן? הוא צריך את זה. לא, מי צריך? האדם. ולכן אומר המהר"ל, יש לחלק בין רשעים לבין ישרים, כי אם זה היה לתועלת הבורא, מה אכפת ממי זה בא? נגיד בעל מקולת מוכר כדי להתפרנס, האם אכפת לו שמי שקונה חלב הוא צדיק או רשע? העיקר שישרים. כן, השם כן צריך את הברכות. מה אתה חוזר לשאלה של המהר"ל? אתה חוזר לשאלה של המהר"ל. הוא לא צריך. המהר"ל מעמיד את השאלה ומי אדונה לא צריך. כי איך מה ששלם צריך משהו שישלים אותו.
נכון. ובכל זאת השם צריך את הברכות שלנו בעולם.
איך?
נותנת יותר נוכחות אלוקית, רוחנית, גם במובן, כאילו
אפשר... מי צריך את זה? אתה אומר טוב, מי צריך יותר נוכחות?
ברור שאנחנו צריכים יותר נוכחות.
כן, אסביר לך למה זה דומה. לילד קטן הולך עם אבא שלו, בסדר? וקורה שלפעמים האבא קצת מתקדם, יש איזה עמוד, ורגע אחד הילד לא רואה את האבא שלו. מה קורה לילד?
מוחה.
פורץ בבכי, חושב שהוא הולך למות. האבא צריך את הנוכחות? ודאי שלא. מי שצריך את הנוכחות זה הילד. הנוכחות של האבא אצל הילד זה קיומו. אז מה שאמרת הוא מאוד נכון, על ידי תפילה אנחנו מאפשרים נוכחות השם בעולמנו, לצורכנו, לא לצורכו. ברוך כבוד השם ממקומו, הוא מקומו של עולם. זאת אומרת, מצד האמת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מצידו אין מחסום, שום דבר לא יכול להיות מחסום, הוא ברא את הכל. כלומר, אני רוצה להגיד דבר קצת עמוק, מעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, ברוך שנוכחותו היא בכל. כמו שאתה תרגיש את הנוכחות של האומן בכל מה שהוא עשה. אבל אני לא רואה כאן את האומן, אז צריך את התמונה שלו. ליד הציור, שים לי את התמונה של האומן, שאני אדע מי עשה. אתה צריך, אבל האומן מיד מכיר את מה שהוא ברא. הוא יגיד לך, זה ציור שלי. אני יודע מה עשיתי. לא צריך שיהיה כתוב חתימה שלי כדי שאני יודע שאני עשיתי. אם כן, מי צריך את זה? אתה. אתה רואה ציור, כותבים לך חתימה, זה של פיקאסו. מה קרה? כדי שתדע שזה של פיקאסו. אתה צריך לדעת. פיקאסו לא צריך את זה. כן, מה שאמרת הוא נכון. כל עניין התפילה, ברכות, מה שאתה רוצה, זה לחשוף את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני צריך את זה, לא הוא. הוא לא צריך.
הקדוש ברוך הוא
לא צריך אותנו, ולכן אנחנו אומרים שבעוד חודש העולם נברא לפני 5,771 שנה. עכשיו אנחנו 5,770, בעוד חודש עוד שנה. כלומר, לפני 5,772 שנה לא היינו בעולם. לא צריך אותנו. הוא רוצה. רוצה. אנחנו בעולם המוגבל שלנו, המצומצם שלנו, אם רוצה, סימן שצריך. ככה זה אצל האדם.
נכון.
אצל הבורא לא. רוצה בלי שצריך. זה נקרא רצון, זה נקרא רצון חופשי. נכון. אצל האדם, הרצון בא מצורך, שחוסר. נכון. חסר, אז יש צורך, אז אני מתעורר לרצות. אני רעב, אז אני רוצה לאכול. כלומר, בקיצור, זה לא רצון חופשי. הרצון הזה לא פועל מצד עצמו, הוא פועל ממה שמגרה אותו. לעומת זה, יש מקום של רצון חופשי. כלומר, בלי צורך, בלי חיסרון. זה הרצון האלוקי.
אז יכול להסביר מה שהקדוש ברוך הוא
מתאווה לתפילתם של צדיקים? מתאווה לתפילתם של צדיקים? זה בדיוק העניין. הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה עולם טוב. מה זה עולם טוב? עולם שהוא נוכח בו. המהר"ל, מה אומר עכשיו? אם זה היה צורך של הקדוש ברוך הוא תפילה, מה אכפת לו צדיקים, מה אכפת לו רשעים? העיקר שכל יום יעלו תפילות. אם הקדוש ברוך הוא צריך קורבנות, מה אכפת לי זבח רשעים תועבה? תראה את התוכחה של הנביא ישעיה פרק א', מי ביקש זאת מכם? מה קרה? רמוס חצריי, מי ביקש מכם להביא קורבנות? אתה כתבת בתורה, לא? שצריכים להביא קורבנות. לא רוצה. למה? כי לא את הקורבנות אני רוצה, אני רוצה אתכם. כן,
אפשר להגיד שבעניין הזה של לברוא לצורך של מישהו אחר, זאת אומרת לרצות שלא לצורך, יש איזושהי הקבלה לתכונה של להאציל בתכונה האנושית.
להאציל,
להאציל,
להאציל.
כן, כמו להציל סמכות למשל.
כן, כן.
כלומר, יכול להיות מצב שבו יש, ניקח סתם איזושהי דוגמה, נגיד מפקד, כן. שהוא לא באמת צריך איזושהי עזרה,
כן.
אבל לצורך החיילים שלו דווקא, כן. אז הוא כן יאציל את הסמכות כן.
מאוד,
של
החייל. מאוד יפה מה שאתה אומר.
שאתה אומר. יכול להיות שיש פה איזושהי הגבלה.
כן, שזה? כן, כן, מאוד נכון. כן, לכן, כן, מדברים על עולם האצילות, שזה עולם, זה העולם הכי עליון בעולמות. זאת אומרת, בדיוק מה שאתה אומר.
זה מדבר על העניין הזה?
מה? גם, כן, כן.
זה מדבר על העניין הזה של תכונה של הקדוש ברוך הוא להציל שהוא לא צריך?
כן, כן.
אז אתה אומר,
דבר להציל. להציל סמכות. זאת אומרת, שאני נותן לך מכוחי, לא לצורכי, אלא לצורכך, כדי שתקיים.
בונה
אותך. כן. בסדר? טוב, אז נמשיך בעזרת השם מחר.